קדושה העולם, חלק יוצא במין החוקי המשחרי, הטוב היפה, עולהו אל המוחלט, השלם והאחד. ברם עובדת עצות ומבלבלת, אם חשבתי שדעת הכלים כשפוגעתי בעריי, במסודר, ברע, בשלילות, בהיעדר ובהיוליות. לפיכך נמדו וגמרו חמי הבנה האחרונים, כי החומר מקור כל הרע והטוב שבעולם, וחומר הראו שתותם ברחמן היצר, חוץ לשוקו של אלוקה, מתוך מבוכתם התאומית, וירושם השחור למראה הרע, הטוב ראש במצוד ישמשו בשניות, כי יתרצו לבאר את הטוב ואת הדבוי שבא, את הדווי שבחיים. המחשבה הישראלית המקורית, המאורה באמונה שיצירת יש מעין מוחדת, הכניסה לזכר גמי בין אלוקים והאדם. אוקיי, נת... אני פה עכשיו טיפה על עמוד 144 של 1 ג' נחזור לדברים בהוספת דוגמה מהתנ"ך ודבר בוטנו זל. גילוי אלוקים מתוך המשבר במקים המצא הוא עיקרון ביהדות. לפרקים האלוקים מתגלה לנפש השמחה בחלקה, מתגלה לנפש האילמת, הלומת לאות ויגיעה. לפעמים האלוקים מתגלה לאדם המתאבל על חורבן מקדשו, פריסות מזבחותיו, מתעלה מן האדם מחנך את מקדשו, מחנך פה הקרב המשון, חנוכת הבית. וניצב על עולתו. לפעמים מתגלה לא לאדם בעל ההיגיון, כי אם לאדם הנבוך בחייו, שפשט את רגלו ואיבד את חשבון עולמו. שעוד אדם בא מפעם לפעם מתוך המצוקה. אוקיי, זאת אומרת, שדיבר על זה קצת בשבוע שעבר גם כן. זו תפיסה שמתפיסה עליו המון המון מקומות. כאן, בישה הלכה בהתחלה, בישה אמונה, ובכל ידי דופק, כשעוד בעצל יעקב ממנה יבשה, מתוך הצרה בישועה, מה דודך מידות מתחיל בקטע מאוד דומה, זאת אומרת, זה איזושהי תפיסה מאוד מושרשת אצלו. ואגב, באמת, בהקשר הזה הוא מאוד, אפשר לומר, טיפוסי להוגי הדיו של 120. במאה ה-19, אז במידה רבה, התפיסה, דווקא הכללית, לא הדתית, הייתה תפיסה זאת התפיסה של התקדמות. העולם, באמת, העולם הולך לקראת התקדמות, העולם מתרחב, יש קדמה, באמת, אם הייתה סיסמה אחת שיותר קודם אחר במאה ה-19, זה המידה קדמה. שעולם הולך מתקדם, טוב יותר, יפה יותר, וכן וכדומה. עכשיו, במאה ה-20 היו נוצרת תיאולוגיה שלמה שנקראת תיאולוגיית משבר, שבעצם מתוך המשבר הזה, זה משבר קיומי, שבעצם אותו עולם של קדמה, בעצם הפך לעולם מכניסטי, עולם... שבו אולי האדם כובש את ה... בעצם מה שקרה במידה רבה בעקבות המהפכה התעשייתית, שאדם אכן, כאילו הכבשוע הלך מאוד טוב. זאת אומרת, המהפכה התעשייתית אכן הביא את האדם להישגים חסרי תקדים מבחינת היכולת לעשות כבשוע. כבשו את העולם, בצורה מה שחשבו על זה, זאת מהפכה שקשה לתאר. עד סוף המאה ה-18, האדם הרגיל הממוצע לא יצא בחייו איזה רדיוס 20-30 קילומטר, באמת. רק הפתקנים חסרי תקנה, באמת, הלכו את מרחקים גדולים יותר, ופתאום באו וכל המרחק הצטמצם, זה כרגע מרחק בתוך העולם, המרחקים האסטרונומיים וכדומה. אבל כאילו תפיסת, בחיי אדם, את השליטה, את המחור שמסביבו, את התיעוש, אם זה מנוע קיטור, אם זה כזה ארגון התעשייתי, וכל התיעוש נתן וחיבשו בצורה שלא חלמו עליה קודם. מאידך, כי גם הולידה אולי מאוד מכניסטי ושוב, במידה רבה, את האדם הפך מול האובייקט. עכשיו, בחלק זה הפך להיות בתוך החברה האנושית. זאת אומרת, שאדם בעצם מרגיש תלוש מהשורשים שלו, תלוש ממקורות חייו, תלוש מההווי המסורתי, עצם המעבר כמו מה שקורה היום בסין להבדיל, עצם המעבר מכפרים, כמו שהשם גר בשנים במסגרת משפחתית, ופתאום לערים שהוא הגירה ענקית לערים וצמיחת הערים הגדולות במחד, בעצם האנונימיות והתלישות היא עצומה. שנית, כך אדם שם בית חרושת ו... בעצם ניתק אותו מהטבע, אני שם אותו, הוא ניתק אותו מהגישה לטבע של ה... כזה מת, הרוח הלוקים אחרת לפני המים. שם אותו בתוך עולם של... כלום מכניסט, זאת אומרת, האדם יש בית חרושת, עובד יום ולילה חרושת, הוא בעצם פחות מחומת. מידה לא מוטב, אפשר לומר ששמו אדם, נתנו לו... אני אקח את הדוגמה שאתם משתמשים באמת, אמרתי באדם, פה יש בקבוק שתייה, תשים לב פקק, כאילו, תשים לב אותו פקק מאות פעמים ביום על אותו בקבוק, אתה בעצם הפכת אדם לסוג של רובוט. והיו איזה כמה, בתחילת הדרך, גם עבודות נוראיות, גם מבחינת, איך קוראים לזה, את עבודת ילדים, ושעות עבודה מטורפת, בעצם הפכו את אדם ל... הוא פשוט אדם לרובו, זאת אומרת, כאילו, האדם הוא מכונה. עוד מכונה, צריך, יש מכונה שמייצרת, אני יודע מה, צלחות קרמיקה, ויש בן אדם שהוא חלק מתהליך הייצור, כעוד עוד חלק מזה. עכשיו, זה ברמה האנושית, נגיד, וכנגד גם התנאים הנוראים, גם כנגד ה... התפיסה הכללית, סופרים מהם נלחמו בזה, באמת, בראשם דיקנס, שאני אגיד שאת חייב מידה רבה, למלחמה בכזה רעות, הרעות גם החברתיות, גם הרוחניות, של התיעוש והמחאה התעשייתית. אבל זה גם יצא לנו גם כלפי העולם, במובן לא החברתי, גם הדתי. כל מפגש עם העולם, פחת מפגש מאוד מכניסטי, כי העולם פחת מעולם מכניסטי. הרים הפכו להיות חומרי גלם, יערות הפכו להיות חומרי גלם וכן הלאה. עכשיו, זה יצא אותו שחר יפה של ניקור. עכשיו, זה מצד אחד, מצד עכשיו, כנגד זה נולד עכשיו, כתגובה לזה, בעצם, וזה חלק מה שמדבר פה בעצם, שנולד במאה ה-20, כשאתה נולד תפיסה דתית, שראית אדם נפגש מעל מתוך המשבר. בחלק זה בגלל השינויים גם הגיאופוליטי. אז יש כבר, המאה ה-19 הוא בגדול תקופה של שלום. גם תולי איפה, באנגליה בוודאי. אבל כאילו מאז מלחמת נפוליאון ועד מלחמת ירושלים, שמונה שנים של שקט טוטאלי. וגם מדברים בתוך אירופה, אז יחסית למאה ה-20, יחסית למאה ה-18, יחסית מדובר בזמנים רגועים יותר, בצורך העניין הזה נגיד, מסוף המלחמות הנפוליאוניות. ואז אז גם יש שקט, גם יש שגשוג כלכלי, אז שבמאה ה-20, אז גם משבר פשוט מלחמות נוראיות, וגם הוא בקשור לזה, אסור לשכוח את מלחמת העולם הראשונה, כאילו, בעיקר בשביל יהודים, אז זה קשה להתייחס לזה, כי השואה, וכמו שקרה במלחמת העולם השנייה, מתיד זה כל כך כבד, אבל מלחמת העולם הראשונה הייתה טראומה אדירה, כי היא מחקה דור שלהם. פחות או יותר, ומדו שמיליונים במה שנדמה להם, הוא בצדק, כמלחמה חסרת תכלית, על חזית, שמשך שנתיים וחצי, משהו כזה, הצטמצמה לרוחב של איזה 10 קילומטר, מתו כל פעם, כל קו, 100,000 אנשים. מאות אלפי אנשים מתו כשהזיז את החזית 3 קילומטר מערבה, 3 קילומטר מזרחה, וכך... וחוזר חלילה, ומתו מיליונים בשביל כמות צורת חזית צרה שהזיזו אותה כל פעם. דור שלהם נמחק לחלוטין, וגם אלה ששרדו הם גם ביטו את תחושת האכזבה והתחושה שהם החידלון של החיים נקרא לזה. עכשיו, כמובן, תיאולוגיה היא לא מענה אחד לאחד, יש הרבה חללים, אז לכן אני חושב את התיאולוגיה, אבל תחושת השבר והמשבר הוא חלק מזה, כמו שקודם, חלק מהתחושה שהעולם הוא מכניסטי, והדרך, הדרך לפרוץ, לפרוץ הסיפור הזה, יש משבר בזכותו של אדם לעולם. זכותו של אדם לעולם היא מכניסטית, ואיפה הרוח, איפה ה... ולכן יש מקום על מנת למצוא, באמת זיקת האדם. הקדוש ברוך הוא צריכים לחפש, העולם כפי שהוא מוכר, כעולם מכני, זה לא נותן מענה. וזה בעצם מה שהוא, מה שהוא עניין פה. זאת אומרת, בעצם, עכשיו, יש פה איזשהו, אם אני מבין נכון, איזשהו טיעון כפול, כמובן טיעון שעובר לאורך הדרך, בתפיסתו. מצד אחד, יש פה איזה טיעון, נקרא זה אוניברסלי. זה טיעון שמי, שמה משש להם ראשית, כן, שמה משש להם ראשית כמעט. החזק ביותר, פשוט בראשית בן אדם, אדם הראשון הקדוש ברוך הוא, בדבר הכי אחרת. זאת אומרת, אמנם, קצת הקדוש מדבר איתו לפני אחרת, אבל בתכלס, זאת אומרת, אם הוא ככה מתגלל, איפה הוא מרגיש את נוחות הקדוש ברוך הוא, בעקבות אחרת, ו... בסופו של דבר משבר ואיום ומצוקה מגביר את תחושת התלות. תחושת הקשר אומרת, כאילו האדם במשבר תמיד מרגיש יותר תלוי. זו הסיבה שהתנ"ך מדגיש את התפילה ביצרה. כמו אומרת דת הרמב"ן, מצד הסדוראית, אז התפלל אף רק ביצרה. כי התפילה סטנדרטית היא לא מצאה סדוראית, התפילה מתוך צרה, אבל זה בחלק מתוך. בחלקו, מתוך תחושה שבעת צרה, באמת הנוכחות והפנייה וה... מערכת היחסים היא הרבה יותר... היא הרבה יותר משמעותית ומורגשת ונוכחת. תפילת שלמה כמובן, כי שלמה המלך הולך למקדש. המקדש, כל הרעיון שלו, נכון, זה עשוי מקדש, ושכנתי בתוכם, או... שאלוקים אמר, אומרת, שאלוקים בא לשכון בבית הזה, אז מה אומר לו שלמה, מתי יפגשו אותך? דבר מטרב כי יהיה בארץ, דבר כי יהיה בארץ, יש אשם מלחמה, בעצם שלמה מלך בא ואומר, יפה מאוד שאתה בא ונכנס לך מקדש, מתי אנשים בתכלס יבואו וידברו איתך, בעיקר כשתהיה להם צרות. אם נוצא מתפילה במקרא, הוא הרבה פעמים היה צרה. אם זה במידה ידוע אברהם אבינו שמפלל על סדום, אז כמובן, גלותו של אברהם שם, שזו לא הצרה הפרטית שלו, זו צרה בעצם של מישהו אחר, אבל זו צרה. באמת, התפילה הראשונה שממנה לומדים בתפילת שחרית, היא בעצם תפילה מתוך צרה. נגיד, מנחה היא כבר סיפור אחר, זו תפילה שלא מתוך צרה. יעקב מתפלל, מה זה אחר מתוך צרה, תוך כדי בריחה. אם מדברים על קבלנו אחר כך משה רבינו בחטא העגל, במרגלים, אם מדברים על תפילת חזקיהו, הרבה מאוד פרקי תהילים שעוסקים בברכתו של דוד, הם בכל מיני מצבים, אם משאול, אם מאבשלום ואחרים, זאת אומרת, נקרא לזה התפילה בחומש הרבה מאוד פעמים, הוא סובב מסביב למשבר וצרה. ועכשיו, צריך גם להוסיף את זה שכמובן, דמויות טרגיות הן מתעלות. האדם שמתגלה עם טרגדיה, הוא לרוב גם מתעלם, כי זה מחייב כוחות נפש גדולים יותר, זה מחייב התמודדות קשה יותר. אז יש בחז"ל קו חריף, שבעצם אומר, זה נכון שטרגדיה מעלה את האדם ומביאה אותו לגבהים גבוהים יותר, אבל אנחנו לא מעוניינים בזה, כי לא הם ולא שכרן, כי שם נגמר בברכות, או שם נגמר בפסחים, לא לנו השם, לא לנו. זה כאילו שיווי מלכויות וחבלו של משיח, וכאן אני לא רוצה לראות משיח ולא את הצרות שמביאים למשיח. כאילו, לא לנו השם, לא לנו, זה חבלו של משיח. וכדומה. אז במובן הזה זה בעצם איזשהו תפיסה שנאמר אוניברסלית, שמשבר תמיד מביא את האדם לידי התעלות. אבל פה יש נקודה נוספת, הנקודה נוספת היא, עכשיו, וזה כמובן, זה סיבה שטרגדיות תמיד נסגבות יותר מקומדיות, כי בשביל לשמוח או בשביל, אז שמחה מביאה לידי ביטוי כוחות נפש מסוימים, אבל כמו להתמודד עם טרגדיה, זה מביאה לידי ביטוי כוחות נפש אחרים, לא סתם הקהלת, טוב ללכת לבית אבל, מלכת לבית המשתה. כי זה לא כי החי יתנה לי בו, זה גם כי בבית האבל מתגלים כוחות כוחות נפש גלוי יותר מאשר בבית המשתה. כל זה מעט, כל זה מצד אחד, ובזה מעט, הוא מצטער, עכשיו, ככל שתפיסתך את העולם הוא פחות ורוד, אני לא אגיד שחור, אני אגיד פחות ורוד לפחות, או אפור יותר, אז כמה שאתה רואה את זה גם כחוויה הרבה יותר מרכזית, מי שאת העולם כזה עולם ורוד, אז הקדוש ברוך הוא בעצם רוב הזמן מכתיב לנו מערכת יחסים של נינוחות. זה נכון שהתורה תדבר פעמים שאופטימלית בתוך שמחה. כאילו, תחת שלו את השקח ושמחה בטוב לבב, מאוב כל. זה מה שהיה צריך להיות. הנקודה היא שכאמור, השמחה והאושר מרוב כל, הרבה מאוד פעמים לא מתאדם לזה, והישבה נשום ועיבת, והתנ"ך מלא מהתפיסה הזאת, שבעצם, כאילו, משנה גמרי ברוכות, אין הרי נוהם מתוך קופה של, אין מתוך קופה של תבן. כשעם שבע, אז הוא זכותים. עכשיו, ככל שהתפיסה שהעולם לאו דווקא מקום כזה ורוד, אז באמת, החוויה הזאת היא משמעותית. אבל זה מצד אחד. המצד שני הוא פה מסביר את זה גם בדרך נוספת. כאילו, וזה באמת ש... בדרך נוספת שהיא בעצם שתי דרכים. יש נקודה נוספת אצלו. עכשיו, פה, בקטע שקראנו, הוא במידה רבה מקשר את זה למה שהוא דיבר עד עכשיו. זאת אומרת, נשאל, מה פתאום זה נחת פה באמצע ביקשתם משם? כל דודי דופק, אני יותר מבין את זה. כל דודי דופק, למשל, זה ניסיון להסביר איזשהו מהלך היסטורי מסוים. אז ממילא אומרת, הוא לוקח כמה צדים אחור, הוא מדבר על מהלך ההיסטורי, הוא מדבר שם גם על צרות, ומדבר על רגעים שמחים ורגעים קשים בהיסטוריה. אז אם אתה רוצה לדבר שהדוד דופק, אז מתי הדוד דופק? אז הוא דופק מתוך משבר. ובאלה, אז אתה אדם במשבר. פה הוא דיבר סתם ככה על מערכת היחסים. אלא, שבאיזשהו מקום, שפה כמו הוא מניח משום מקום, שהדפיקות הם, לא מקרה שהדפיקה מגיעה אחרי משבר. וכאן הוא קשה לזה משהו דיבר קודם, אם אני מבין אותו נכון. כי זה בעצם הלך המחשבה פה. הלך המחשבה הולך משהו כזה. אם אתה בא וניגש לקדוש ברוך הוא מצד המפגש השכלי, ההוכחות מצוד אלוקי, ממה שהרמב״ם עושה, שוב פעם אצלו זה לא הרמב״ם, אבל מה שבעצם הרמב״ם עושה מת, ושוב פורא הסמכות מצוד אלוקי, שמדבר מת על הקדוש ברוך הוא ככוח בטבע, מת על דת טבעית. אז אדם, ככל שהטבע טוב יותר, מסודר יותר, כך ייטב לך. לא סתם הרמב״ם הדגיש את הסדר של הטבע. עכשיו, הרמב״ם דיבר כמובן על הטבע ולא ההיסטוריה. אבל הוא כל הזמן הדגיש את הסדר של הטבע. הרמב״ם מוצא כמה שפחות ניסים. למה? כי בעצם אתה מחפש בטבע את חוכמת הבורא. נכון, ככה הרמב״ם מתאר בתחילת... את ה... מסתם, יש רמב״ם שם בכל המודע כזה. לא, זאת אומרת, מסתם, יש שלוש שעה, זאת אומרת, עד שתמצאו את זה, אני כבר נגמר שיהיו. אבל בככה, כיצד ידעך אבותו ויראתו, ברגע שברי אדם במעשה ויראתו ויראה מחכמותו שאין הקץ, אותו תקרא, זה בסדר, סתיקנו. אוקיי, אז הכל מתחיל, הוא אומנם מדבר על תאווה, הוא אומנם מדבר על אהבתו, אבל זה הכל מתחיל, יראה את חוכמתו. עכשיו, מה דרך תמיד תלות את החוכמה? כשהוא מסודר. אתה אומר, כאן אני, אתה יודע מה זה משהו הרבה פעמים לזכם בחוג הזה, אבל זה, בכל מקרה נחזור על זה, כי זה בעצם לב העניין פה. אם נחשוב שנייה אחת, במאה ה-16 חשבו על הקדוש ברוך הוא כעשן הגדול בשמיים. חוכמתו הייתה שהוא כאילו העולם זה כמו שעון, שבפנים יש כל מיני דברים מסובכים, ויש פה המון חוכמה בתוך הסיפור הזה, ואתה אומר בחוץ, דבר מסודר ויעיל, וגם מכוון מטרה. אז ככה גם, אז אם מסתכלים העולם, כמו שעון אחד גדול, אז רואים את חוכמת השען וגם תכנונו, כאילו התכלית. ניקח את זה לימינו, ועכשיו את התכנות. אז אפשר עכשיו כרגע שתי מודלים. יש מודל של אדם קונה תוכנה, אף פעם אין בה טעויות, היא אומרת, מרגע שהוא מוציא את זה מהקורסה, את המחשב עובד את מצוין. ומודל שני, שפעם בכמה ימים מסתבך וצריך להתקשר, ולבקש עזרה. עכשיו, מי המתכנת הטוב יותר? בואו, זה כתב את התוכנה שלא צריך פעם, בחינות לפגוש אותו, כאילו מקסימום תראה את הקרדיט בסוף הזה, הוא המתכנת הכי טוב, כי הוא אף פעם אין שם בעיות. לעומת זאת, נניח, אם יש תוכנה שהיא, או לא תוכנה, נגיד, אם האמא שלך מתקשרת לך פעם ביומיים כי צריכה לזה במחשב שלה, אז זה לא סימן, זה לא מעיד טוב על מיומניות מחשב, מה זה כן מעיד, מה זה כן יוצר? זה יוצר מערכת יחסים טובה, זאת אומרת, כי מדברים פעם ביומיים, ופעם ביומיים צריך להסביר, אומרת, על מה לכרוץ, איפה לכרוץ, במעט שהמחשב יעשה מה שהוא אמור לעשות, אז זה טוב מערכות יחסים, זה לא טוב מחשוב, זה טוב מערכות יחסים. ואם יש מתכנת שנגיד, יש לך, אם אתה צריך פעם בכמה ימים לפנות המתכנת, ולבקש ממנו שיבוא אליך הביתה, ויכתוב איזשהו, אומרת, יעשה איזשהו פעולה, שתפתור בעיה. אז כמו זה לא יראה לחוכמה גדולה, זה כן ייצור מערכת יחסים. ואם הוא מוכן לבוא אליך הביתה ולעשות לך תיקון פרטי, עוד יותר, זה בעצם בתרגום לרמב"ם, זה נס. כאילו, אם אתה מסתכל על היקום מבחינת חוכמה, הכי טוב שאין ניסים. כי ניסים אומרים שהתוכנה, יש איזה באג מסוים. במקרה הזה, אולי זה לא אשמת המתכנת, זה בחירה חופשית, אבל בעצם, ככל שהטבע עובד עם כמה שפחות ניסים, אז הטבע הוא, אז חוכמת הבורא היא בולטת יותר. ולעומת זאת, ולכן ברמב״ם יש לו מדיניות של למעט ניסים. זה, עכשיו, וזו מדיניות מכוונת, זה לא סתם שהרמב״ם הוא היה רציונליסט, אלא הוא חושב שזו בעיה דתית. הנס, במקום להיות פתרון דתי, הוא באיזשהו מקום בעיה מסוימת, כי הנס מצביע לצד על הבעלות. כאילו יש את המתכנת, את היכולת ל... אומרת, יש את הבעלות, יש את הכניסה, יש את הכניסה למערכת, הוא בעצם הבעל הבית. מצד שני, זה כמובן חשיבות הנס. אבל מצד שני, ברמב"ם לפחות יש לו בעיה עם הנס. כנס מעיד, שמראש זה היה פחות משוחרל. אז לכן, כי את ים סוף, חשוב לו להראות לך, ויש מהים לפנות בוקר לאיתנו, שתנאי התנקדו שחורים הטבע, שבעצם, שיש מבראשית, זה כן היה מתוכנת. היה מתוכנת בתור אופציה. זאת אומרת, לא, היה שם כפתור שכבר בתוכנה המקורית, היה אפשר לחוץ על זה, וכנל, אותם עשר דברים שהבאו בין השמשות, כאילו זה בעצם אופציות ובמידת הצורך, יש שם מנסה כפתורים, אפשר ליצום את פי האתון ופי הבאר ו... וכדומה. אבל הכל בעצם ניקח בחשבון. זה ברמב"ן, בכוזרי לעומת זאת, או ברמב"ן. הם לא מתעניינים, הם לא מתמקדים בחוכמה בכלל. מה שעניין אותם זה בעצם מערכת היחסים. ומערכת היחסים טובה יותר, ככל שיש ניסים, זה טיפול אישי. ככל שאתה מקבל טיפול אישי ויש מעורבות, והקדוש ברוך הוא בא והוא פותר לך בעיה, כל פעם שצריך בעיה, הוא פותר לך את הבעיה, אז הוא מאוד מעורב בחיים, כי המודל לא מתכנת, זה מודל של הורה, שהוא כל פעם בא ופותר לך בעיה נקודתית, כאילו, אני צריך לחשוב על זה, אם אני אחריף את המטאפורה לשנייה אחת, זה לא נהג אוטובוס שיש לוח זמנים מסודר, ואם הנהג מאחר, אז סימן שהחברה לא בסדר, איזה הורה שמקפיץ אותך מתי שאתה רוצה, הוא... זה בעצם מבחינתם, ובכן הנס לא מטריד אותם בכלל, כי עד הרבה, הנס סימן למעורבות ואכפתיות ולמערכת היחסים. יש בה מאוד מעניין. הרמב״ם טוען שבעצם בני אדם, גם בזמן ספר בראשית, חיו פחות יותר תוחלת החיים כמו שימינו, פלוס מינוס. היה כתוב שמהם 777 שנה ו-910 שנים ומחויהם ומתושהם וכל החבר'ה אלו. אז למה אומר, היו שם 10 ניסים. אז אומר הרמב"ן, עכשיו הרמב"ן חולק, אז הרמב"ן אומר שלא, שזה התוחלת החיים הממוצעת בימים ההם. עכשיו אומר שהרמב"ן, א' כל אין סיבה לשנות הפשוט, אבל שנית הוא אומר, אני לא מבין, את הרמב"ן לשיטה הזו. הרמב"ם בעצם מעוניין למעט ניסים, אז מה הוא עשה פה? הוא עשה, במקום לעשות נס אחד, שהטבע השתנה אחרי דור מבול, הוא עשה 10 ניסים, כי יש 10 חבר'ה שהוא צריך, שכל אחד מהם יחיה בתור נס. אז עם אלה הוא בעצם הכי סגול עצמי, כי גם לשיטתו היה עדיף לעשות נס אחד, שיש עוד תוכלת... כאן, ברמב"ם ההיגיון שלו ברור, הרמב"ם חושב שזה נכון שעדיף לא לעשות ניסים, אבל עדיף 10 ניסים פרטיים מאשר שינוי אחד בקוד, במאסטר. זאת אומרת, עדיף 10 שינויים קטנים בשוליים מאשר לשנות את המערכת. ואז הוא לא רוצה שהמערכת תשתנה פעם טבע כזה, פעם טבע כזה, פעם טבע כזה. אז אם אלה הוא מעדיף אפילו לעשות כמה ניסים פרטיים, לא שזה מחיר מסוים, אפשר להגיד שיש מערכות שונות. ברמב"ן אין בעיה כזאת, כי אין לו מערכת, אז זה באמת עדיף שינוי אחד כזה וזהו. עכשיו, האובסובייצ'יק פה בביקשתם משם, הוא עובד במידה רבה עם המודל הכוזרי. מה שחשוב זה בעצם מערכת היחסים. אז כמו אז אני חוזר מה שמעתי כל כמה פעמים, הוא קצת מנסה לשבת את הרמב״ם למחנה הזה, אבל זה לא אכפת לי כרגע, מה שחשוב זה שיש שתי תפיסות, וזה בעצם הטענה שלו. אם התפיסה היא תפיסה של חוכמה ולוגוס ועולם מסודר, אז נכון, ככל שעולם מסודר יותר, הוא פחות טרגדיות, הוא פחות בלגן, הוא פחות רעידות אדמה, הוא פחות הרי געש, הוא פחות מלחמות, הוא פחות מגפות, אז באמת, יותר קל למצוא את חכמת הבורא. איפה היינו פה? כן, אני פה 103 שוב פעם. מחשב הסבר משהו השמינית או משהו כזה בקטע ב'. מחשבתי שדעת הכללי דרכה סוגה בשושנים והנודעת חן. עכשיו, הוא לא אהב את זה משתי סיבות. סיבה אחת, מה שאמרתי עד עכשיו, אני מנהל את זה עוד מעט. יש גם סיבה נוספת. הוא חושב שאדם משובד הקדוש, הוא לא הקדוש משובד האדם. כאילו שהסיבה שאתה צריך להיות דתי, זה לא כי זה מביא לו שבת הנפש ואיזשהו רוגע פנימי, הוא לא חושב שאתה דתי כי זה טוב, כי דתיים חיים יותר זמן, כי הם פחות מתעצבנים, ואז דם שם טוב יותר, וכדום. הוא לא רואה את האמונה, כאילו הוא לא חושב שצריך לשמור שבת, כי זה יום נינוח, רגוע, שבו אתה עוזב את מעוץ החיים ואתה לוקח פסק זמן, אלא זאת תפיסה שהקפיצה אותו. במקומות אחרים הוא נלחם בזה בשצף קצף, שכאילו הדעת באה לטובתו של האדם. כאילו, תאכל קשר כי הקולסטרול שלך יהיה נמוך יותר, ותוך מעט, תעשה ברית מילה כי יהיה פחות סרטן הרחם וכדומה, ולשמור שבת כי זה טוב ככה, נעים ונחמד וכדומה. אז זה חלק אבל מה שפה הוא בקרד נקודה שנייה. שיש לדעת הכי דרכי סוגה בשביל שנים והנודעת חן, כי מוצא לשעות לבקש בידות הלוגוס, בדקנו של הנוס, זאת אומרת הידע, הרציונליות, השכל. ואז כאמור, ככל שמקום מסודר יותר, ובסופו של דבר מסודר יותר זה גם פחות בלגנים. אמת זה פחות מצוקות ומשברים. בצורה תאורה, בידי ניסיון לתפארה בהרמוניה טובה במשטר העולם. אבל אם העולם הוא מקום מסודר, ומקום שבו אומרת הכל טוב, מן החוקי המשטרי הטוב ויפה, מחירות. זה בעצם התפיסה של הרמב״ם, של בני עזרא ואחרים, שמתוך מעשה בראשית, כמו שקראנו שם, אתה רואה את המעשה בראשית, אתה רואה את המיני הראשון, אתה רואה את הגלגלים, וכל מה שם מתאר ביסודי התורה ובמוי נבוכים, שעולם מסודר לתפארה, שמתוך זה אדם, אז זה דעתו, מה שקורא פה ההוכחות, זה הפן החוקי, המשווה, טוב היפה, אולי עולם מוחלט, השם באחד, אבל אז אם ככה, אז זה טוב כשעולם מסודר, כשאתה רואה את חוכמתו, ואתה תקרא זה שוב.
בשעה שתתמונן האדם במעטה, הוא רואה בנמצאים הקודים, נראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא כה, מיד רואה ומשבח ומפאר, ומתאווה את הרבה גדולה, לידע השם הגדול. כמו שאמר דוד, כמו הנפשי אלוקים אל חי. וכשמחשב בדברים האלה בעצמן, מיד הוא נרתע לאחורה ויפחד.
אוקיי, וכו', ומדוי גבינו כמו שבאת את פרגת, מסודי התורה, יש שם תאר שמה שיש מיני הראשון, והגלגלים אתם שואפים למיני הראשון, וכל מה שם תאר אחר כך, זה תחילת פרק ב', כל שלושת הפרקים לאחר מכן, ב', ג', ד', מתארים פחות או יותר את הגלגלים ואת כל המערכות המסודרות הללו. עכשיו, אז זה מה שבא בטוען. עכשיו, עובדת עוד עיצות, מבולבלת היא המחשבת של דת הכללי, כשפוגעת היא בעריי, בהי מסודר, ברע, בשלילה, בהדר בהיוליות. עכשיו, כמובן, מה יוצא לו מה בעוד רגע? או מה יומה בעוד רגע? דווקא תפיסה שמרקת יחסים, כאילו, מה מהכוזרי? אני חושב שאני אקרא לך, שאני צריך למרץ לסיים בית עבדים, למה סוד הדיבור מתחילות בנקודה הזאת? לא בטוח זה בדיאבת, כמו שבן עזר טוען. אלא כאילו, לפי אבן עזרא היה צריך לפתוח, אחרי שאני אקרא שבראתי שמיים וארץ. מסודר, עם חוק וסדר ומשטר. אלא, כזו מלא, כי דווקא בית עבדים, מערכת היחסים התגלתה. כי מי, אם תיקחו את מצורה אחרת, אותם מדרשים, אימון נוחי וצרה. כיוון שגלו, גתר שרים מהם, שנאמר, מת, ובאמת, וישיב לא נאמר עליו ושב, כאילו ושב השם שבותך מת, זה כמו במגילה נדמה לי, וישיב לא נאמר עליו ושב, שגם הקדוש ברוך הוא יכול שחיתו בגלותה, שהוא ירד איתנו לגלות וישוב איתנו, או אם נקראו את הפסוקים בסנה, ואירי להצילו, מת, כמת, כדת התמחוביו, הקדוש ברוך הוא בעצם פה איזה איבא או אבא ש... שיורד לתוך, מת, להציל את הילד להציל את הילד מתוך המצוקה, מתוך הרעה, מתוך הבלבול. כאילו, הורה שפעם מציל את הילד שלו בתוך איזשהו מצום, איזו צרה גדולה. הוא מרגיש, מרגיש הרבה יותר שהוא מילא את תפקידו וייעודו כהורה. באמת,
כן. גם לפי הרמב"ן, הטרגדיות הן עדיין לא מה שקורה בבית המשפחה.
שמה?
הטרגדיות עדיין לא מגיעות יחסים. את מה שהיה אמור להיות, זה כל פעם יהיה טרגדיה, ואז היא תיפטר בצורה מצוינת.
לא, אז ככה, מדי. טרגדיות, אפשר לדבר על שתי זוויות שונות. כאילו, שווה טרגדיות, סגנון נגיד הטרגדיות בתיאטרון. אגב, יש שימה מפורסמת, אני זוכר נכון שדברית שואלת, אני זוכר נכון, שאין דבר כזה טרגדיה נוצרית. כי אם יש אלוקים, זה לא יכול טרגדיה. כי בסופו של דבר, זה לא טרגי. כי זה אומנם אתה סובל הרבה, ואתה יש לך ייסורים, אבל השיפור, מערכת יחסים, כאילו היא השכר, אז זה לא, בסופו של דבר זה לא עצוב, זה לעומת, ושטרגדיה אמיתית הוא רק טרגדיה יוונית. טרגדיה יוונית זה סובל בשביל כלום, בשביל גורע. ככה אלן אמר, זה לא נכון. אבל זה כן נוגע בנקודה שתכלית הטרגדיה היא אחרת. זאת אומרת, היוונים ראו את הטרגדיה כי מצד, כי בכל טרגדיה יש לך זווית כפולה. זווית אחת היא מה אומר האדם, זווית שנייה היא מה זה אומר העולם. הטרגדיה היוונית בעצם עושה שני דברים. א', היא אומרת לך שעולם מקום באמת אכזר, עיוור, באמת, עם גורל שדופק את האדם, או גורל שדופק את האדם, או אלים שדופקים אותו. צריך להיבייס את הטרגדיה. אבל זה מצד העולם. אז זה אמירה על החיים באמת. ויש גם אמירה אחרת, וזה כוחות האדם שמתגלים. עכשיו, טרגדיה דתית, אני חושב שיש דבר כזה, טרגדיה דתית אומרת אחד משניים. צריך להיות, זאת אומרת, היא גם מדברת על כוחות שמתגלים באדם. עכשיו, כוחות הללו, בחלקם כוחות אנושיים. אדם שמתמודד, מצד שני, האמירה על העולם, הרבה פעמים, שהאמירה על העולם פה תלוי מי כותב ומה הוא כותב כמובן, אבל האמירה על העולם בחלקה היא שטרגדיה כן יוכל להביא את האדם, לא סתם כוחות אנושיים גדולים יותר, אלא כן נזיקה גם דתית גבוהה יותר. תשמע, זה מאוד תלוי מי כותב את זה. זאת אומרת, ישנם טרגדיות שלא, זה לא המסר שלהם. ישנם טרגדיות שבפירוש כן, שהאדם נמצא בסופו של מקום דתי אחר לחלוטין. אז לכן, מזווית אחת אתה צודק. מזווית שנייה, אבל יש איזשהו... אז לכן, יהדות אומרת, זה לא המצב רצוי. המצב רצוי זה לא יסתבך ואחר כך... ואחר כך כאילו שבאמת באים ומצילים אותך. אבל זה כן נכון, אתה יודע מה, בוא ניקח דוגמה מאוד ידועה, שהיא לא בדיוק טרגדיה במובן הזה, אבל היא תעזור. אדם הראשון אחרי החטא. אז מצד אחד, זה לא טוב שהוא חטא. מצד שני, החטא, או מה זה אחר, האדם אחרי החטא, שהוא תודד עם הבחירה, שמתודד עם התאבות, אדם שיש לו בחירה, עומד בזה, הוא בדרגה מסוימת גבוהה יותר, מה שאדם שאין לו בחירה, הוא אומר, מי בדרגה יותר גבוהה? זה שיש לו את האפשרות, זה שעושה דיאטה, ויש לו את האפשרות לגשת למקרר ולאכול את העוגה והוא לא אוכל, או זה שפשוט אין לו עוגה במקרר, וכן הלאה. אז אפשרות אחת, היא עושה אותך במקום מסוים ל... וגם את ה... גם עם הסבל הוא כאילו לא עלינו, את ילד שהוא חולה והורים מטפלים בו, זה מאוד פעמים מגביר את הקשר, מגביר את הזיקה, זה את בני זוג שעוברים ביחד משבר רפואי, אז אם הקשר טוב הוא מחזק אותו, פחות יחסים ש... כאילו זה מה התורה אומרת תקוע ברזל במצרים, אבל מערכות יחסים שנצרפות בכור ברזל הן באמת חזקות יותר. זה, אין מה שזה מחירים. עכשיו, המחיר הוא בחלק הסבל עצמו. בחלק... טוב, בחלק סבל גם מונע חוויות אחרות. זאת אומרת, מחלה היא מחזקת דברים מסוימים, או מלחמה מחזקת דברים מסוימים, היא פוגעת בדברים אחרים. זה נכון שזה נותן, כמי מעמקים כותיך השם, אז זה נותן חווי חזקה של קרבה, מצד שני, היא מונעת פחות נפש אחרים לבוא לידי ביטוי, כי התנאים לא בשלים להם. אבל בעצם התפיסה שלו היא כזאת, שכשיש רע, כשיש מלחמה, כשיש מחלה ומגיפה ודבר וכדומה, אז מערכות היחסים, הן מתחזקות, גם מצד האדם שמרגיש את תחושת התלות ומרגיש כמה שהוא קשור, באמת, יש דבר נורא מעניין, את, אנשים, הרבה פעמים, גם מבוגרים, שהם בכאב, אם זה משהו, אם זה מלחמה, או להם זה סופי שיניים, הם צועקים לאמא שלהם. למה? זה מאוד קמאי, שהאמא היא כאילו מגינה, ו... והיא מצילה. עכשיו, זה לא דבר רציונלי. אם אדם צועק בשדה הקרב אותו בכיסא שופי שיניים, הוא צועק לאמא של אבא שלו, הוא מבין שאני לא, אבל הוא לא חושב. הוא, זה משהו שהוא מרגיש שזה רגע של תלות ו... וקרבה והגנה. אז זה עכשיו אותו דבר כלפי אביו ש... שבשמיים, שהוא מרגיש את אותו ה... מרגיש את אותו הדבר. אז זה, זה בעצם מה שמדבר פה, שאם אתה מדבר על הסדר בעולם, המחלות הן קושייה. כי צדיק ורע לו זה קושייה. כי אם אתה מצווה אחרת, צדיק ורע לו זה קושייה לחוכמה האלוקית. אבל גם לא צדיק ורע לו, גם רעידת אדמה, או התפוצצות של הגשם או צונאמי. זה קושייה על החוכמה האלוקית, כאן זה גברה לו, זה גם על הצדק והמשפט, כרגע אני בא אפילו על החוכמה אפילו. בצד שני, בד בד בבד, זה נותן תחושה של קרבה יותר, וזה הוא מדבר.
זה יכול להיות גם לפוך, זה יכול להיות גם לגרום לריחוק מאלוקים. אדם רואה את הצורה, אז הוא אומר, למה להתקרב לאלוקים?
זה נכון, זה נכון, מה זה
לא
שקורה שם? אני חושב, אם אדם חושב שאלוקים אחראי, אכן כן. אם אדם מרגיש, כאילו, יש חוויה אחת שבו אדם מרגיש שאלוקים אחראי ואכן נוצר כעס או ניתוק, יש חוויה אחרת שבעצם זה המציאות העולמית, זה הטבע, הטבע הבאה, ובכן פה יש הבדל מסוים בין היסטוריה לטבע, ואם אתה בא ואומר, אחראי לטבע, חוקי הטבע, אחראי להיסטוריה בכלל חופשית של האדם, שמי שאחראי לסבל זה לא אלוקים והשגחה, אלא בני אדם שעושים את הרע, אז, אז אתה מרגיש שהוא הכוח המגן. אז אני חושב שזה אכן נכון, שזה יכול ללכת לכאן ולכאן. החוויה שהוא מתאר פה היא באמת חוויה שהמציאות היא נתונה. עכשיו, זה בחלק, כי הזווית שהוא מחפש לו, כי בעצם, וזה משהו קודם דיבר קודם, שבעצם אתה יכול להסתכל על היחס אלוקים לעולם כאחד משניים. אתה יכול להסתכל על אלוקים כמתכנן, כמתכנת, כשען, אתה יכול להסתכל עליו כאחד כסובייקט, כישות שפועל בתוככי העולם. זאת תפיסה כוזרית, שקדוש ברוך הוא כאילו מורב איתנו בעולם, את יש מערכת יחסים. זאת חוויה קוסמולוגית, זה לא... קוסמולוגוס, איזו חוויה קוסמית. מחד התניה, זה כמו שגם דבר מפגש. אבל זה קדוש ברוך הוא לא הבעל הבית בחוץ, אלא הוא השותף שלך בפנים. ולכן מדבר פה שאתה פוגש ב... כשאתה פוגש אותו בפנים, אז בעצם הוא הכוח המגן, הוא זה ששותף איתך, ואחרי אותם מדרשים על הקדוש ברוך הוא שבאמת הולך איתם לגלות, הם מאוד משמעותיים. כי למשל, אם תזכרו רש"י, מסכת סוכה דף מ"ה, אני והוא יושיע נא, שזה רש"י שמציג, שזה שם, שזה שם שעין בית אותיות, שקדוש ברוך הוא בעצם מצטרף לעם ישראל במלחמה נגד המצרים, והוא שותף להם, ולכן כשהם נלחמים במצרים, אז הוא נלחם יחד איתם, כשהם יורדים לגלות, אני והוא הושיע, אני צריך להושיע גם אותו, כי גם הוא בגלות, והוא כאילו, זה כמו תנית שגלה, מגלים, מגלים רבו אמו, ו...
שמה? שתעלים בבית אמה, בתחיית. כל הפיוט שאומרים, אני רואה שאינה, הוא פיוט
שאומר, נכון, כי זה בעצם הרעיון של הושענא, זה בעצם כל הרעיון שם של השותפות, השותפות הזאת.
אבל זאת שנייה, הגישה
הזאת מפסידה את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, העם
אומר שתסתכל על
הסדר
ותראה את
הקדוש ברוך הוא,
וכשאתה
אומר, תראה את הקדוש ברוך הוא. בריקה, טיפה מעט, אני פה במאה ב-3 עדיין, אני משאיר למה שעצרנו. עובדת עצון ובלבלת, אם חשבתי שהדעת הכללי, כשפוגעת היא בעריי, במסודר, ברע, בשליליות, בהיעדר, בהיליות. אני רוצה לומר שמדבר פה לא רק על ה... אני לא מדבר על הטרגדיה רק, אני מדבר גם על ההיעדר, חוסר הסדר, ההיוליות, טוב ובוא. זאת אומרת, זה לא דווקא אומרת, זה דווקא רע, זה פשוט אומרת, אין סדר. לפיכך, פה יש הערה מעניינת, לפיכך נימון גם מוחמי יוון האחרונים, כי החומר הוא מקור כל הרע והטוש בעולם, חומר הרשתתם, חומר יצא חוץ של רשותו של אלוקה. זה מעניין, כי בדרך כלל, תפיס הלכה היא, שהסיבה שאלו שהם מוצאים את החומר כאילו משות גבוה, זה בגלל שזה כי זה גס מדי, זה חומרי מדי, שאלוקים מחוץ לעם הזה, אומרת, הוא לא... זה לא בגלל שזה לא מסודר, אלא בגלל שזה... בעולם, אין מה לחפש במה של חומר, זה לא קטן מדי, דודי מדי בשבילו. לא כי זה לא מסודר, אבל... טוב, זה אומרת... אוקיי, עכשיו פה לשאלתך. המשווה הישראלית המקורית, המאורה באמונה שיצרת יש מים מוחלטת, הכניס לגד גמי מהאלוקים והאדם. ראשית, דרישת אלוקים על ידי האדם מתוך הגדים המסודר ומואה באור תפעת היצרה הגדולה והנהדרה. דרישה זו באה לידי ביטוי בשפרות בו חינף של השם. האדם מוצא את אלוקיו ועוד בעולם מהדרו בשפע נגוהות, בריבועות, המראות, השווים את הלב, פתאום בפעולה, בעוז, במוצק ובדינמי, בגדולה ובגדולה שבדרמה הקוסמית. אז הוא כן רוצה שהסדר שבטבע ייתן את זה, אם כי מה שהוא מחפש פה, זה לא כך הסדר כשל עצמו, זה יותר המראות השווים את הלב, העוז, שירת הבריאה, ההוד, האדם וכדומה. אבל הוא מרגיש שיש איזו חוויה של רוממות שמתוך עולם הרמוני. כאילו סימפוניה נותן בסופו של דבר תחושה של הוד והדר. אז הוא מעוניין בזה, אם כי בתור חוויה. והוא לא מתייחש לכך. בתוך חוויית אלוקים, אבל כאילו זה מדגיש, לא כך את הסדר של הקוסמוס כשעצמו, אלא את הדרמה הקוסמית שדרת מסר של הרמוניה ויופי ו... תוך היד הוקים זו, מוקר דו כמו למעלה, כמו למעלה, זה מה שהוא דיבר ב-125, אחד דומה. מטבע שבחות המטות, הודעה ושבח, הקים ותוקם בתוך עולם חוקי ונאה. בחות אלו, מסורק לתהליך הקוסמי, היציב והנעדר. זה גם פה, שהוא מדבר תהליך. אני לא זוכר מה אתכם, לא אומרת, הרומנטיקה דיברה כל הזמן, לא על הסתר, כאילו, העולם ש... עולם הקלאסי מאוד סטטי, כאילו במוזיקה, באמנות, לרוב מחפשים איזשהו מראה סטטי. ברומנטיקה חושב כל הזמן תנועה, כאילו זה מעט, אם יצאו תמונה, לא יצאו איזשהו סתם איזה סירה עומדת, סירה ככה עם ערפל ותחושה של תנועה מעט. כך גם מדבר פה על תהליך, לא מדבר פה על סדר, כשאתה מדבר איזה תהליך מסוים, דהיינו דבר שהוא בתנועה, הוא ב... אנחנו כל רגע, דרך כלל כתובה יצא יצירתו מתבידה, דרוכת רצון, הכרחיות קדמון. וכן דרישות האדם הדי אלוקי מתוך הסתור הבלתי מובן, כשהוא מוגרף, הכוונה נסחף, זו הכוונה פה מוגרף. במערבולת מציאות מטורפת ומקרים שוטים. נתביא להסבר ותפיסה כשאדם עומד ומשתה מחריש הדעת הבלתי ניתן לדעת מתוך יגונו השחור שאדם עומד מול היחידה הספנות של רב המציאות מתגלה האלוקים ובואו לכם ובואו לכם ומזוזס בדמך. עכשיו, ראי כזאת, אם רק מדבר על זה שמשבר, מה שאני דיברתי קודם, שמשבר, אדם צועק, הוא זועק, הוא מרגיש את התלות. זה שדבר די קונבנציונלי ודי מוכר לנו. אז כן, בתוך מצוקה או משבר, אז כמו מגיעים לפנייה חריפה יותר. או מה שחזרנו, כשגדולה עשרת טבעת, ממחד נביאים ושבע נביאות, בגלל שעשרת הטבעת, כלומר לתחושה שצריך לעשות תשובה. פה מדבר סתם מתוך הסתום הבלתי מובן, אני לא יודע אם זה בגלל שזה סתום, יש מקום, זה מה שאתה יכול להגיד קודם, מה שאתה יכול להגיד, 19-20, שיחי מה שהוא רוצה זה דבר נוסף, הוא אומר, זה לא כאילו הסבל והאיום, ובאמת, כאמור, כתוב לכם בעצמכם הצלצות, אתכם הריתם בחצצות, אלא הוא מדבר פה גם על שתפיסת העולם היא מכניסטית, שתפיסת העולם היא כאמור, שהכל מכניקה, ואדם בעצם זה מרגיש תלוש, מרגיש משבר, כי בעצם העולם המכני כשעצמו יוצא לו בעיה. ואז כנגד העולם המכני הזה הוא בעצם יש פה משבר שאם הטבע והעולם וכמו האחים עם הקום עם מהפכת תעשייתית הופכת את העולם ואת החיים לכוחות מכניים וכלכליים, דיברתי לפני כן על כוחות מכניים, אז בעצם ביסוד העניין זה כוחות מכניים כלכליים עבריים, כשהמרקסיזם מדבר על איזשהו, נקרא לזה אומרת, דטרמיניזם, זה דטרמיניזם כלכלי, אבל זה משנה, אדם בעצם מרגיש שהוא פוסק להיות סובייקט, אם זה בגלל שהעולם שמסובו הוא מכניסטי, ואם זה בגלל שהכוחות הכלכליים שולטים בו, וכמו, את המהפכה התעשייתית, מה זה ככה? זה לא מקרה שמרקס נולד באמצע המאה ה-19, ולא קודם לכן. כי המהפכה התעשייתית אפשרה סדרי גודל כלכליים כאלו להיות מהמציאותיים. הסדרי גודל כלכליים הם הפכו להיות כל משמעותיים בגלל על התיאוס, ואז האדם מרגיש, סתור בלתי מובן בעצם, זה לא סתם סתור, זה משבר, זה כאילו, בשביל לפרוץ את התחושה שאתה חי בעולם התום, אתה צריך לחפש גורם רוחני, ואם לא תמצא את הגורם רוחני הזה בתוך העולם, אז צריך למצוא אותו מחוץ לעולם. במחירות, כשכל מה שמסוכה הוא מכניסטי, אז הסתרגון זה מחוץ לעולם, זה מה שקורה פה, הסתום הבדי מובן. כשהייצור מוגף מהבועד, מצוין מטורפת, מוקרים שוטים, זה לא בפיזיקה, זאת אומרת, בעיקר בצני החיים ממיניהם. תראה, זה לא תפיסה, כשאדם עומד משתיהם, מחריש לדעת, זה בלתי איתן לדעת, בתוך הגיונו, שכל שאדם עומד מול היחידה הסתומה שראה במציאות, כמו זה, זה פה איזשהו, איזו דואליות כזאת. ואנחנו נדעים בדמייך, אנחנו נדעים בדמייך חיי, חייב לדעים בדמייך רק ששברך לטובה. ואהוב את המקום, בכל מידה ומידה שמודד, ואתה שכח בכל נפשך, פשע שנותן את נפשך. גם מתוך לדעת הדין הקשה, שאני יכול לעמוד לטבעה במהותה, נחשף הכל. מתוך השלב הסתום, בוקע ועולה דיין אמת. אני חושב את ההלכה, אוקיי. אני כבר מדלג בו טיפה ומדבר למטה. נחזור דבר מספר דוגמה מהתנך ודבר יותר זל. גילוי אלוקים מתוך המשבר ממעמקים למיצר הוא עיקרון ביהדות. בדיוק נפש האילמת, נפש האילמת זה כמו שהעולם הוא מכני, למד לאות והגיעה. לפעמים אלוקים מתגיע לאדם ומתבל לחובה מקדשו ועיסור מזבחותיו מתאם מהאדם חונך את מקדשו וניצב על עולתו. כי זה כמו מערכת יחסים והשאיפה לצאת מתוך עולם מכניסטי, מתוך עולם של סבל ותחושת התלות. לפעמים זה לא אדם בעל היגיון שמחפש את הסדר כי הסדר אפשר לייחס אותו לאלוקים, אפשר לייחס אותו גם לכוחות אחרים. כי אדם נבוך בחיי, שפשוט רגלו ואיבד חשבון עולמו. שואת האדם באה מפעם מתוך המצוקה, גם בחיי האומה פגעו באומה, אחד חזמה שאתה קודם הסדום. פשוט פחד בקצף, עוזדת יד בשיח הדעת. תוך אי ציפה מפתעה כמו יעקב מתבייק באלוקים, באלוקיו בחלום לב, כששם הבני המקום הקרות, משה נתקל בסנה בורר באש, בשעה שראה צון יתרו, מתמכר לאומנות פשוטה ויומיומית. חזקי רומאות אלוקים בגולן, הר כבר, כשחזות העובר, מאה פלצות וזוועה, כחיש את חזון העתיד הנשגב. היהדות, כבר מסלום להלכה, כי המשל שאדם מתנגש עם רוע גזירת השם בלתי משתנה, כשתן נדחות שוות ותופכות על פניו, יצאו יכולת את אלוקים, מתחי נימו, וכל המציאות הטרגי שהוא עובד תחתיו. אלוקים מתגיע מתוך הסבל הטרגי, כמגדיה, כשהחיד או הכלל נמצא במצר ובמצוקה. אוקיי, עצור בזה. דיאלנו בשתי קטעים שמעניינים, בין אדם פעם הבאה, כמו ש... כי זה 143 ו-100... 145, כן, נעשה אותו פעם הבאה, בין אדם... אוקיי, כן. Thank you.